שלושה שיודעים.
בוקר טוב לכם, מאזיני שלושה שיודעים. מיהו שיאן הירחים של מערכת השמש? באיזו עדה מכינים עוגה בצורת הר סיני? כיצד הכביש עצמו יכול לטעון את הרכב החשמלי שלכם? ומה משותף למתמטיקה ולספרות? על שאלות כאלו ואחרות נענה בשעה זו שערכה אלכס לויקר, שהפיקו טל ניסן ועומרי קפלן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ואנחנו מתחילים. ובכן, אנחנו עם מהפך בראש הטבלה. מסתבר ששבתאי הדיח את צדק מראש הטבלה והפך לשיאן הירחים במערכת השמש. נשוחח על כך עם איתי נבו, עורך הראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל. שלום.
בוקר טוב, שרון.
לפני שנתחיל פה לספור ירחים ולהשוויץ למי יש יותר, בואו קודם כל נגדיר בדיוק מהו ירח.
טוב, ההגדרה היא מאוד קלה, בגלל זה יש כל כך הרבה. ירח זה למעשה כל גוף שנמצא במסלול קבוע סביב כוכב לכת.
קלה אתה מתכוון, זה קל להתקבל להיות ירח, מה שנקרא.
בדיוק.
אוקיי. ואיך אנחנו מבדילים בין ירח לבין, I don't know, זה אסטרואיד? סתם?
אז אסטרואיד הוא עצם שנמצא במסלול סביב השמש. אם אסטרואיד טועה במערכת השמש ואיכשהו נלכד במסלול סביב איזושהי פלנטה, איזשהו כוכב לכת, אז הוא באמת מוגדר ירח. חלק מהירחים במערכת השמש הם באמת כנראה אסטרואידים, שזה בדיוק מה שקרה להם, שנתפסו במסלול של סביב כוכבי לכת ונשארו שם.
הבנתי. אוקיי, אז אתה אומר באמת לא צריך יותר מדי תכונות מרחיקות לכת כדי להיות נחשב לירח, אלא פשוט...
מקרבות לכת.
אוקיי, בוא נגיע לירחים החדשים הללו. כמה ירחים נתגלו, מתי, איך?
כן, קודם כל חדשים בשבילנו, הם כנראה שם כבר מיליוני שנים.
כן, נכון.
אני רק אקדים לומר למה שאמרת קודם, המהפך הזה הוא אומנם מפעיר, אבל זה בערך המהפך השלישי או הרביעי רק בחמש שנים האחרונות, זאת אומרת, כל הזמן מגלים.
נו, גם בחירות יש כל הזמן, ואנחנו עדיין מדווחים עליהם איתי, זה בסדר.
לא, אין לי בעיה, רק רוצה לשים את זה בפרופורציות הנכונות. ובאמת, הקפיצות היו קטנות, זאת אומרת, מ-70 ל-80, מ-80 ל-90 וכן הלאה, ועכשיו פתאום באמת קפיצה, כי בבת אחת דיווחו על גילוי של 62 ירחים חדשים לשבתאי, הקפיצו אותו ל-145 ירחים בסך הכל, וזה באמת פער גדול מצדק שעדיין עומד על 90 ו...
95, אני חושבת. הזאת... רגע, תגיד... זה מספרים שהם ככה אופייניים, או שלשניהם יש ככלל הרבה מאוד ירחים? הרבה יותר מאשר לשאר. מה קורה במקום השלישי בעצם, אני שואלת?
אנחנו לא יודעים על המון ירחים של כוכבי הלכת האחרים. מה שכן, יכול להיות שלא ראינו אותם, כי לא תצפקנו על זה מספיק. כלומר, הירחים החדשים שהתגלו, האחרונים שהתגלו, הם מאוד מאוד קטנים, אנחנו מדברים על גופים שהגודל של המקסימלי של 2-3 קילומטרים, הם לא כדוריים, אפילו פשוט צלעים שהם מרחפים בחלל, והם מאוד רחוקים מכוכב הלכת שלהם, במקרה הזה משבתאי, זאת אומרת, אנחנו מדברים על הרצועה שבטווח שבין 10 מיליון ל-30 מיליון קילומטר משבתאי, שהירחים הקרובים שלו, אנחנו מדברים על 1.5 מיליון, 2 מיליון, 4 מיליון קילומטר באזורים האלה, אז יכול מאוד להיות שאם נסתכל גם על הפלנטות האחרות בכזאת רמה של דיוק ונחפש דברים שמסתובבים שלה, יכול להיות שאנחנו נמצא עוד עצמים כאלה.
מה הוביל לתצפית הנוכחית ומי בעצם צפה וגילה?
שתי קבוצות של אסטרונומים, שתיהן עבדו עם טלסקופים בהוואי, ופשוט מסתכלים הרבה מאוד זמן, צריך בשביל לזהות ירח, למעשה צריך להסתכל על אותה נקודה בשמיים באופן עוקב הרבה זמן, ולזהות איזה שהם עצמים שזזים. וככל שהטלסקופים נהיים יותר גדולים, יותר חזקים ויותר משוכללים, יכולים לקחות עצמים יותר קטנים, וזה מה שמאפשר את התצפיות האלה, זה כמובן עבודה של כמה שנים, עד שבאמת מאמתים את הקיום של הירחים האלה ומבדים את מסלולם, רואים שזה לא איזה... תופעה מופיעה פעם אחת ואחר כך נעלמת, זה משהו שחלף באיזו...
לכלוך על הטלסקופ. תגיד, אנחנו יודעים למה לשבתאי יש יותר ירחים? לפחות נכון כרגע לתצפיות האלו מאשר לצדק, יש איזה, איזושהי סיבה?
זאת שאלת השאלות בעצם. למה יש את ההבדל הזה בהנחה שאכן יש, והחוקרים מעריכים שיש אפילו הרבה יותר ירחים, שוב, זה הכל תלוי איך אנחנו מגדירים אותם. למעשה, אם את מסתכלת על הטבעות של שבתאי ומגדירה את חלק מהעצמים הגדולים, מעבר לגרגירי אבק שמסתובבים בהם, יש לנו סלעים בקוטר של מטרים ועשרות מטרים.
שאולי גם הם יכולים לחשב כירחים?
אפשר להגדיר גם אותם ירחים, תיאורטית, אז באמת לשבתאי יש...
זה כבר די, זה כבר זילות מוחלט של מושג הירח, אני לא משתפת עם זה פעולה.
אז באמת קחי את זה הלאה לאגודה עולמית לאסטרונומיה, שיגדירו את זה כמו שצריך. בכל אופן, לשאלתך, התשובה היא שאנחנו עדיין לא יודעים למה לשבתאי יש ככל הנראה הרבה יותר ירחים. כנראה שזה קשור גם במאפיינים של הסביבה שלו מבחינת הכבידה והמסלול. יכול להיות שבגלל שצדק יותר גדול, למשל יותר כבד קצת, הכבידה שלו יותר חזקה, הוא שאב לתוכו יותר עצמים קטנים כאלה מאשר שבתאי. החוקרים מעריכים שחלק מהירחים שהתגלו, הם למעשה שברים של ירחים. כלומר, היו ירחים קטנים סביבו שהיו צפופים, התנגשו אחד בשני והתפרקו, ואנחנו בעצם רואים היום, מה שאנחנו מגדירים היום ירחים, הם בעצם חלקים שנשארו במסלול של שבתאי, אבל זה כמובן יכול...
הם מסיקים את זה בגלל שחלקם בעצם נעים בקבוצות, נכון?
הם גם נעים בקבוצות, גם לפי חלק מהמסלולים שלהם, יש כל מיני תאומים גם חלק מהמסלולים שיכולים להעיד על התנגשות מוקדמת, יש ירחים שמסתובבים בכיוון הפוך לשאר הירחים. יש כל מיני עדויות
מה, כאלה. מה הסיבה לכך שירח זז לכיוון כזה ואחד אחר לכיוון אחר? אנחנו
לא, כנראה איזושהי התנגשות. או שוב, אסטרואיד שהגיע מכיוון אחר ונלכד במסלול הפוך מרוב הירחים, הפוך בדרך כלל לכיוון הסיבוב של הפלנטה עצמה, או איזושהי התנגשות שזרקה אותו במסלול כזה.
מתי, ככה, זרוק לי במיליארדי שנים, נגיד, יכלו לקרות את ההתנגשויות האלו?
למעשה בכל זמן. לא חייב להיות אפילו מיליארדים, זה יכול להיות בעשרות או מאות מיליוני שנים האחרונות.
אנחנו יכולים להבחין בין ירח שנוצר, אתה יודע, לפני 4 מיליארדי שנים לבין מה שנוצר לפני כמה מיליוני שנים?
זה כבר דורש תצפיות מאוד מדויקות, כי אם ירח שנוצר מהחומרים שהיו בראשית ימי מערכת השמש, יהיו לו כנראה יותר מעטיינים של קרח ושאריות של החומר הקדום של המערכת, ירחים יותר חדשים יכולים להיות תסויים יותר סליים, מכילים למשל יותר פחמן, יותר יסודות כאלה, אבל זה כבר דורש תצפית מאוד מעמיקה על ירחים מסוימים, וזה מאוד קשה לעשות על גופים כל כך קטנים וכל כך רחוקים.
אוקיי, אז לא נוכל, אתה חושב ללמוד מהירחים הקטנטנים האלה, אותם תפודי חלל, לא נוכל ללמוד הרבה דברים על ראשית מערכת השמש?
על ראשית מערכת השמש לא, אבל אולי כן על התהליכים שהובילו להיווצרות המערכת של שבתאי, כמו שהיא נראית כרגע, במצב הנוכחי שלה, ומכך אפשר אולי להציג גם על התהליכים שליוו את היווצרותה של הפלנטה הזאת.
אוקיי, וכוכבי לכת אחרים, אתה אומר, המחקר יהיה קשה יותר לערוך, אורנוס למשל, מה קורה עם הירחים שלו, זה יותר קשה לגלות?
יותר קשה לגלות, כי הם הרבה יותר רחוקים פשוט. ליד שבתאי למשל, גם אנחנו, יש לנו יותר אפשרות להסתכל בטלסקופים קרקעיים, כמו שעשו במחקר הזה. גם אתה חללית קציני שחקרה את המערכת הזאת בצורה מאוד יסודית במשך הרבה שנים. אורנוס, כמעט לא היו ביקורים של חלליות לידו, רק וויג'ר שעשו את זה בשנות ה-80, והיכולת התצפיתית שלנו לשם היא מוגבלת יותר. כן, אפשר להסתכל עליהם מטלסקופי חלל, כמו האבל וג'יימס ווב ואחרים, אבל זה דורש שוב משאבים תצפיתיים, מישהו יצטרך...
כן, ובינתיים זה לא הוגדר כאיזושהי משימה.
יכול להיות שיש אנשים שחוקרים את זה, האמת שאני לא...
לא מודיעים לך על כל דבר כזה? אני לא מבינה.
אני לא יודע מה כולם עושים בכל רגע נתון.
ראשים יעופו. בסדר גמור.
בהחלט מאוד מסקרן כמה ירחים יש בכל מקום. יכול להיות שאפילו לכדור הארץ יש כל מיני ירחים שאנחנו קטנטנים כאלה מסתתרים אי שם שאנחנו לא יודעים עליהם.
זה יכול להיות או שאתה סתם זורק לי פה משהו? זורק לי פה זה ירח לשיחה.
אבל זה יכול להיות. זה שאנחנו לא ראינו אותו עד עכשיו, לא אומר שהוא לא קיים.
וואו. טוב, אז...
זה לא יהיה כמובן כמו הירח שלנו.
לא, מה בית? שום דבר לא יהיה גדול ויפה כמו הירח שלנו, שאנחנו מאחלים לו בסך הכל הישרדות, לנוכח כל הכוחות שרוצים חתיכה מהטוסיק השמנמן שלו.
הירח שלנו באמת, יחסית לגודל הכוכב הלכת שלנו, הוא בין הגדולים במערכת השמש.
כן. גדול ויפה.
אנחנו קצת מיוחדים.
אנחנו הרבה מיוחדים. טוב, נאחל ברכות כמובן לשבתאי, שיאן הירחים במערכת השמש, נכון לכרגע.
כמו שאומרים בצדק, זה לא נגמר עד שזה לא נגמר.
איתי נבו, עורך ראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי וכתב לענייני חלל, תודה רבה, יום טוב.
תודה, יום נהדר וחג שבועות שמח.
חג שבועות שמח, ירח לכל פועל. ביי ביי.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לרפרף. בחשבון זה נכון, אי אפשר לצפצף.
בחשבון זה נכון, אי אפשר לזייף.
אך מי אמר שבחשבון אי אפשר לקיים?
היי, פינת המתמטיקה של מיכאל גורדין עם מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע, שלום.
שלום, שלום.
או, כמה יפה שומעים אותך. היום אתה מביא לנו בעצם שלושה מונחים שמשותפים למתמטיקה ולספרות. זה כגשר על פני המים הסוערים בין המגמות שלא נפגשו.
כן, היום אנחנו מפגישים תחומים שלרוב לא נפגשים. ושלושת המונחים הללו הם היפרבולה, פרבולה ואליפסיס, משהו אליפסיסטי. אז אנחנו, חלקנו אולי זוכרים את המונחים הללו משיעורי מתמטיקה.
אבל אנחנו פחות זוכרים אותם משיעורי ספרות. אולי זה מעיד משהו על האיכויות של שיעורי המתמטיקה לעומת שיעורי הספרות בבית ספר, אני לא יודעת.
או על השעות, או על הערך של יחסים.
כן, התכוונתי לזה. כן, כמה זמן נותנים בכל אחד, נגיד. אוקיי. אז בואו נדבר הכל, נתחיל בפרבולה.
אז הפרבולה במתמטיקה, אנחנו זוכרים אותה, זה הזה שמחייך ובוכה, נכון?
נכון.
אבל בספרות, כשאומרים שיש בטקסט מתרחש מהלך, איזשהו מהלך פרבולי, אז הכוונה היא לאיזשהו משל.
נכון, זה משל, אבל זה משל שהוא גם... זהו, זה משל שעומד אבל גם כסיפור בפני עצמו.
כן, זה כסיפור בפני עצמו, אבל שהוא משהו מאיר משהו אחר.
כן.
וזה לכאורה אין קשר בין...
אין שום קשר, לא, בין משל לבין המחייך והעצובו.
אוקיי. הדבר הבא זה היפרבולה, שזה מתאר עוד קו, אנחנו פחות נתקלים בלימודי התיכון, לפעמים כן, הוא מין קו עקום כזה, הוא בשני חלקים, חלק אחד הולך לכיוון אחד, חלק אחר הולך לכיוון... לכיוון אחר. בספרות, היפרבולה זה גם אמצעי ביטוי, אמצעי רטורי, אמצעי ספרותי של הגזמה.
הגזמה, נכון, אבל הגזמה כזאת יפה. נגיד, יש לי דוגמה יפה.
אני שמח להתארח בתוכנית יותר מכל דבר שקרה לי אי פעם בחיים, אבל יותר יפה.
לא, אבל פה כרגע לא הגזמת, אתה כמובן פשוט שמח להתארח בתוכנית יותר מכל דבר אחר בחיים.
גם על חיי מתחלקים.
אם אנחנו רוצים להביא דוגמה מתחום אולי השירה המוכרת, אז נגיד, בנפרדנו כך, השיר הידוע, אז יש לנו את הערפל בינינו כחומה. זה גם דימוי, אבל זה עוד גם היפרבולה.
אבל זה גם היפרבולה.
כי בוא, הרפל הוא לא כחומה. אפשר לעבור דרך.
לא באמת, כן. אם רוצים, אפשר לעבור דרך.
אוקיי, והמושג השלישי.
כשאומרים בתחום הספרות, שמתרחש אליפסיס, או מהלך אליפסיסטי, או משהו כזה, הכוונה היא לא למעגל פחוס. לא, לא.
דמות הגיבור עובר את ההליך של הפחסה. כן, לא.
כן, זה לא, לא. אלא הכוונה היא להשמטה, למשהו שחסר, אבל שמתוך זה שהוא חסר עדיין מבינים אותו.
כן, חסר במכוון אולי, איזושהי השמטה או דילוג.
כן. זה בגדול, זה שמתוך ההשמטה אנחנו עדיין, זאת לא השמטה שפוגעת במשמעות, אלא השמטה שעוזרת לנו לפעמים, או מדגישה את המשמעות. ובמתמטיקה כמובן, אליפסה, זה אותו מעגל שקצת מאחרו אותו. אז מה זה צירוף המקרים המוזר הזה? למה יש שלושה מונחים שקיימים במתמטיקה וקיימים בספרות? וזה לכאורה אותם מונחים, ומה הקשר, או מה זה הקונספירציה המשונה הזאת? אז מסתבר...
בטח הכל, מקור בטח יווני או משהו להכל, וזהו, לא?
בדיוק, בדיוק. אז השאלה, מה בקודם, האם קודם בא המונח הספרותי, או קודם בא המונח המתמטי, התשובה היא לא זה ולא זה. כל שלושת הדברים הללו מתבססים על מילים ביוונית. ביוונית פרבולה זה לעשות משהו מקביל. אנחנו קצת מכירים את זה, זה עבר גלגול דרך הלטינית, וממאה הלטינית לאנגלית, לפרלל. הקידומת פרה היא דברים מקבילים כאלה. אז הפרבולה בספרות זה משווים בין שני דברים, והפרבולה במתמטיקה היא אומנם לא, הקרניים שלה לא מקבילות, אבל הן הולכות באותו כיוון, ומה שמשותף, הסוד האמיתי, הוא שמה שמשותף גם לפרבולה, גם לאליפסה, וגם להיפרבולה, שהן שלושתם מתקבלים כשלוקחים קונוס, חרוט, וחותכים אותו בכיוונים שונים. אם חותכים אותו בכיוון אחד, אז מקבלים פרבולה, אם חותכים אותו בכיוון אחר, מקבלים אליפסה, אם חותכים אותו בכיוון אחר, מקבלים היפרבולה. והפרבולה מתקבלת כשחותכים את החרוט במקביל לציר שלו. זאת אומרת, החרוט הרי הוא עומד, נכון?
כן.
זה כמו כובע של ליצן. אז אם נדמיין את הקו האנכי, מהשפיץ של הכובע שהולך ככה בדיוק, 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 בדיוק באמצע, כשחותכים את החרוט במקביל לקו הזה,
אז זה החלק הכי טעים של החרוט.
וזאת הסיבה של הפרבולה, קראו פרבולה, כי היא חתך קוני, היא חתך של חרוט, שמתקבל כשחותכים את החרוט לא במקביל לבסיס, אלא במקביל לציר.
לציר האמצע.
לציר האמצע שלו.
Okay.
מה זה אליפסה והיפרבולה? זאת החסרה והגזמה. אז אותו דבר, אם אנחנו חותכים יותר מהזווית של החרוט, אנחנו מקבלים היפרבולה.
הגזמה.
אנחנו חותכים,
כן.
הגזמה, כי הגזמנו עם הזווית של החתך.
כן.
ואם אנחנו ממעיטים בזווית החתך, ועושים אותה קצת פחות מהזווית של הקונוס שלנו, אז אנחנו מקבלים אליפסה. זאת אומרת, אלה פשוט מילים שמתארות, אם יש לנו עוגה בצורת קונוס, אם משום מה ביקשנו מאימא לאפות לנו ליום ההולדת.
ליום הולדת של החתול, אנחנו עושים עוגה בצורת משטח גירוד כזה, קונוס.
קונוס, כמובן. ואנחנו מסתכלים על הצורה שבה אנחנו חותכים את העוגה שלנו, אז המילים פרבולה, אליפסיס והיפרבולה, זאת אומרת, האם אנחנו חותכים במקביל או בהגזמה לזווית של החרוט או בהחסרה מהזווית של החרוט, זה מה שמתאר את הקווים האלה שאנחנו מקבלים את ובכן, פרבולה, אליפסה והיפרבולה. וזה המקור של המונחים הללו במתמטיקה, ובאותם מונחים השתמשו גם כדי לתאר תופעות ספרותיות.
לא, זה מדהים שהצלחת לעשות פינה בה. אנחנו לומדים משהו גם על המתמטיקה, גם על הספרות, וגם מעט יוונית עם פירורי לטינית.
במתמטיקה יש הכל. לא צריך ללמוד שום דבר מלבד מתמטיקה. במתמטיקה יש הכל.
משתחווים לך. מיכאל גורודיני, מכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה רבה, חג שמח.
חג שמח.
ביי.
Halo, halo, we must air.
אנחנו רוצים לשוחח כרגע על מנהגי חג השבועות בקהילות ישראל. חלקם ידועים, חלקם אקזוטיים. נשוחח עם הדוקטור אסתר שקלים, משוררת וחוקרת קהילות ישראל. שלום.
שלום, חג שמח.
חג שמח, שמחים מאוד שאת איתנו. אני רוצה להתחיל משאלה שמטרידה אותי. אנחנו, יש מנהג, קרוי תיקון שבועות. מה או מי מתקן כאן?
זהו, שזה לא תיקון כמו שאנחנו עושים בראש השנה או כיפור ומכים על חטא. פה זה תיקון מלשון התקנה, הכנה. במסורת היהודית, חג השבועות זה בעצם חג הכלולות של אלוהים עם כנסת ישראל, אלוהים עם השכינה, וצריך להתקין את הכלה לקראת החתונה שלה.
רגע, ולכן, מי הכלה ומי החתן פה?
בדרך כלל לומדים שזה הקדוש ברוך הוא בעם ישראל. Okay. אבל ישנם מקובלים שרואים את זה, הקדוש ברוך הוא והשכינה. השכינה היא גם בעצם כנסת ישראל, זה גם השכינה. ולפעמים מדברים על זה שאלוהים הוא כאילו האבא של הכלה, והכלה היא התורה שמתחתנת עם עם ישראל. יש כל מיני...
יש כל מיני גרסאות, אבל חתונה, את אומרת, יש פה.
בוודאי, יש פה חתונה, ברית בין עם ישראל לאלוהים שנחרטה בסיני.
אוקיי, ואפילו מכינים כתובה לעתים לאירוע הזה, נכון?
בוודאי, אז אם אנחנו מתקינים את הכלה, ואיך אנחנו מתקינים את הכלה, בעזרת כל מיני איתורים, והאיתורים זה כל הלימוד שאנחנו עושים בערב ליל שבועות, אנחנו לומדים לכבודה, וזה בעצם התכשיטים שאנחנו עושים לכבודה, ואנחנו מתכינים אותה.
התכשיטים הם הלימוד בעצם?
כן, הלימוד מכפדל את הספרים, כן, מהתנך, תורה, נביאים כתובים, וכמובן גם ממקורות אחרים של ארון הספרים היהודי, ובצורה כזאת אלה הם התכשיטים שלה, של הכלה. ולכן יש כל מיני מקובלים שגם כתבו את הכתובה, לכבוד החתן והכלה, ושוב, זה ממש, יש כתובה לשבועות, כן, ויש כאלה כתובות פיזיות שאנחנו מכירים אותן ממש בצורה מאותרות, ולכל מיני אספנים יש אותן, ואת רואה שם כתוב שביום בב בניסן, החתן המהולל זה הקדוש ברוך הוא, מתחתן עם כנסת ישראל, ואז מה... הוא מבטיח לה, זאת אומרת, שוב, יש פה חידוש הברית שהייתה לראשונה על הר סיני. כן? עכשיו, אז אם מדובר פה בחתן וכלה, וכל הלילה אנחנו רק מתכוננים לקראת זה, ומקשטים את בית הכנסת, ויש את המנהג הזה של לקשט את בית הכנסת בכל מיני עלים ירוקים.
כלומר, יש קישוטים גם שאינם רק לימוד, אלא גם קישוטים פיזיים.
גם. Mm-hmm. אז על קישוטים בהמון ענפים ירוקים, שמצויים גם באשכנז, וגם בארצות המזרח, בארצות אשכנז, היו מקשטים גם בשושנתות, רויז הלך, בכל מיני מגזרות נייר.
אז רגע, אז לכן קוראים לזה בכלל חג הוורד? בגלל הרויז הלך?
בדיוק, בדיוק הרויז הלך. עכשיו, גם בפרס היו מקשטים בשושנים, בפרס, באפגניסטן, קראו לזה חג הוורד, מודה גול, ובאפגניסטן קראו לזה חג הוורד האדום, מודה גול לסורך, כן, והיו מקשטים את הכל. אז עכשיו, מה אנחנו עושים לכלה? אז אמרנו, קודם כל אנחנו מקשטים אותה עצמה, וזה בלימוד עצמו, וכמובן אנחנו, יש לנו את הכתובה. אגב, צריך להגיד, מעניין, במרוקו ממש, כמו שהיו עושים תלמו, אזור מיוחד של בית הכנסת, שבו היו מסדרים שם, כשהיה חתן וכלה על אמת, היו מסדרים להם פינת ישיבה מאוד מפוארת, כמו בארמון המלכות, וזה עבור החתן וכלה, היו אותו דבר עושים בשבועות, עושים תלמו כזה, מקושט בכל מיני שטיחים ומרבדים, מרבדים ושמים שם, מניחים שם את ספר התורה. בנוסף לכך, מאכלי החלב שאוכלים, מאוד מקובל היה בעמים שמגישים קנקנים של חלב לחתן וכלה, וזה בעיקר לכלה, כי החלב והצבע לבן מסמלים פוריות, מסמלים פוריות, כי זה מסמל בעצם את החלב שיהיה לה ברגע שבעזרת השם יהיו לה ילדים. כן?
זה כבר מגיע לרמות האנשה מאוד עמוקות. אנחנו בכל זאת מדברים על נישואין בין אלוהים לבין עמו.
בוודאי, כי את יודעת, גם היום אומרים שאם את רוצה שיקרה לך משהו, תדמייני אותו בעיניים בדיוק לפרטי פרטים, כן? ואו שפשוט תתארי לעצמך, אני שמעתי אפילו אומרים לבחורה, את רוצה להתחתן, תקני לך כבר שמלת קלה. ותסתכלי עליה ותגידי, הנה, הנה, אני יושבת בחופה. יש כל מיני גרסאות כאלה, איך אתה יכול בעזרת הדמיון גם לקרב את המטרה שלך, וכאן אנחנו רוצים...
אמנות הפלסיבו, כן, אני מבינה.
אז אנחנו פה בעצם מחדשים את הברית שלנו עם אלוקים, הברית שהייתה באר סיני, שהייתה עם כל עם ישראל. כן, ואנחנו כל שנה ושנה אנחנו בעצם מחדשים, ואומרים, אנחנו מחדשים, אנחנו העם של אלוהים, אלוהים, הקדוש ברוך הוא, כן, הוא העם שלנו, התורה, אנחנו מקבלים עליה אותה מחדש, וכשאומרים תורה, לא מתכוונים דווקא להלכה. כן. תורה זה הרבה הרבה יותר מהלכה.
הרבה יותר רחב מזה. כן, תגידי, גם כחלק מהציון של היום הזה, היו גם עדות שאפו עוגות בצורת הר סיני?
בוודאי. באשכנז קראו להם בורגר כוכן, או ברג סיני כוכה, זה ממש זה,
באיזה טעם ההוגה הזו? אני קורא שלא בטעם של חול.
תמיד מתוק, לא. ההוגות רק מתוקות, כי התורה נמשלת לחלב ולדבש, תמיד רק מתוק, אין מחול. אצל בלוב היו עושים חלות בצורת סולם, סמל למשה רבנו שעלה להר, וגם ממש לוחות הברית, מין שרשרת שהיו עושים לילדים, והיו תולים עליה כל מיני צורות של חלות. בבולגריה היו עושים חלת שיבת הרקיעים, זכר לרקיע השביעי.
חלת שיבת הרקיעים?
כן, כן. אני לא יודעת בדיוק איך מבטאים את זה, אבל קראו לזה סייטו סיילוס. אני לא יודעת בדיוק איך מבטאים את זה בבולגרית. כן, אבל זה זכר הרקיע השביעי שאליו עלה משה לקבלת התורה.
מעניין מאוד. אני מבינה שהיו זמנים שבהם לוחות הברית דווקא נחשבו לסמל שלילי.
בוודאי. זה ממש לא היה סמל יהודי. תראי, מה זה לוחות הברית? ברית, פירושו הברית שנחרטה בין אלוהים, בוא נגיד למי. אז בהתחלה הייתה הברית, מה שקוראים לה הנוצרים, הברית הישנה. Okay. הברית הראשונה הייתה בין אלוהים לעם ישראל בהר סיני. אבל לפי התפיסה של הנצרות, בני ישראל הרי כל הזמן לא ויעשו הרע בעיני השם, ויעשו הרע, עד שאלוהים, לפי התפיסה הנוצרית, מאס בעם ישראל.
נשבר לו.
בבקשה?
נשבר לו, אמרתי.
נשבר לו, לא רוצה את עם ישראל, ובא ישו, שהוא השילוש הקדוש, הוא גם אלוהים, גם רוח הקודש, וגם האב, וגם הבן, ואלוהים בחר לו עכשיו, לא את הישראל שבבשר, אלא ישראל שברוח. כל מי שמקבל את הנצרות, הוא הופך להיות לחלק מעם ישראל האמיתי. כן. לפי הנצרות, עם ישראל האמיתי, זה בעצם כל הנצרות, כל אלה שמאמינים בנצרות. ולכן יש להם את הברית הישנה, זה התנך שלנו, שמאמינים במאוד. כן,
כן, בוודאי.
והם מקבלים את הברית הישנה, אבל אומרים, הברית הזאת ישנה. אבל ברגע שבה ישו...
ולוחות הברית הם סמל למעבר הזה?
ואני אגיד לך תכף איך הסמל הזה הוא גם חסותי. ואז ברגע שבה ישו, לוחות הברית הישנות כבר לא רלוונטיות, ועכשיו יש לנו את הברית החדשה שקוראת האלוהים עם ישראל שברוח, שזה הנוצרים. ויש לנו אחד הדברים שהכי מגלמים את זה, זה הדגם של יש מופיע הרבה בימי הביניים, אבל יש עדיין כמה כנסיות שבהם זה מופיע, וזה מופיע בבית התפוצות ממש בכניסה, במוזיאון אנו, את רואה את הפסל בפסלים של שתי נערות יפות. אחת זה הפסל של האגלסיה, ואחת זה הפסל של הסינגוגה. אחת זה נערה שמייצגת את בית הכנסת, זאת אומרת את היהדות, והשנייה מייצגת את האגלזיה, שזה כמובן הכנסייה. הנערות זה כמובן שתיהם, הם מסמלות דברים מופשטים. בעוד שהאגלזיה מופיעה כבחורה עם ראש שמות, הכתר שלה שמות, ומהידיים שלה נשמטות לוחות, נשמטים לוחות הברית כשהם הפוכים, כן? ויש לה ביד מטה, אבל מטה שבור. יש לנו את האגלזיה. האגלזיה מופיעה, שזה הנצרות, מופיעה בתור נערה סקופה, עם הכתר על ראשה באופן זקוף, ביד שלה יש לה מטה של מלכות, ויש לה גם, היא מחזיקה את הכוס, היין, שזה הדמו של ישו.
אז היהדות מוצגת כאן כמושפלת,
בעיניים שלה עצומות,
והנצרות,
העיניים שלה עצומות, הן מכוסות בצעיף כזה. זאת אומרת כי היא, לסמלי כמובן, היא לא ראתה את האור של ישו.
את האור ואת האמת.
ולכן אגב, לפי התפיסה הנוצרית, לא צריך, אסור להרוק את היהודים, להפך. צריך כל הזמן
להעיר את עיניהם.
להשפיל אותם ולדכא אותם, כי הם העדים לכך שאלוהים בחר עכשיו בנצרות ולא ביהדות.
רגע, אנחנו צריכות לחתור לסיום, דוקטור שקלים, מתי, רק ספרי לנו, מתי נעשה ההיפוך? ממתי אנחנו כן מחבקים?
ההיפוך, אז זהו. אז בימי הביניים זה באמת היה בהתחלה, כל הזמן זה היה הסמל של הברית החדשה, זה הסמל של הנצרות, אבל אחר כך הפוך על הפוך, לקחו את אותו סמל שהיה כהשפלה ליהודים, והפכו אותו כסמל יהודי, ויותר מזה שמו את זה על בתי הכנסת. זאת אומרת, בעוד שבארצות אירופה היה לך, איך ידעת שזה כנסייה? כי היה שם את הצלב. אז אצלנו שמו את לוחות הברית. אגב,
זה היה פה מין תהליך כזה של ריקליימינג, של ניחוס מחדש, של משהו שבעצם...
נכון, רק להגיד לך שאותו דבר כמו סמל המגן דוד. המגן דוד בתקופת השואה זה היה סמל לכיליון והשמדה של היהודים. וזאת אחת הסיבות העיקריות למה כשבחרו את דגל ישראל... לא היו חייבים לבחור את דגל ההסתדרות הציונית, בחרו בדיוק בדגל ההוא, כי הנה אותו הסימן שסימל השמדה של היהדות מסמל את תקומתה המחודשת.
יפה, מרתק. אני מאוד מודה לך, דוקטור אסתר שקלי, משוררת וחוקרת קהילות ישראל, תמיד נעים לשוחח איתך. חג שמח.
חג שמח.
לנסוע ברכב חשמלי בלי לטעון, חברה ישראלית מציעה להשתמש בכביש עצמו. עם כל הפרטים, נמצא יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. מה העניינים?
בוקר טוב, מה שלומך?
סבבי.
יופי, אז אני רוצה לספר כמו שאמרת ללקריון, זו חברה ישראלית פורצת דרך שפיתחה כבישים שמתאינים רכבים חשמליים. גם מכוניות פרטיות וגם אוטובוסים ומסעיות.
זה בעזרת חיכוך פשוט?
לא, זה התנה אלחוטית, בזמן שהרכב נוסע על הכביש. וממש ברגעים אלו הם שוברים בשידור חי C, שנהיגה רציפה במכונית חשמלית, בהתנה דרך הכביש, פה בארץ, בישראל, בבית ינאי.
כמה זמן אפשר לנסוע ברכב בהתנה רק על ידי כביש?
כרגע השיא שהם עומדים לשבור, שאף אחד לא ניסה כנראה, זה 100 שעות ברציפות.
Wow.
הם הולכים לנסוע 24 שעות ביממה, 100 שעות. זה הסתיים ביום חמישי.
רגע, הם בעצם צריכים לנסוע בכביש נורא נורא קטן, לא? כי אין
כן,
להם...
יש להם... זה כביש הדגמה קטן.
נוסעים במעגל שם, אוקיי.
Okay. נכון, זה מסלול של 200 מטר, ורק 25% מהמסלול הזה מחושמל. ומה שקורה זה שהם בעצם מחשמלים את הכביש, והמכונית עצמה יש לה סוללה כמובן, אבל זה מאפשר, זה מכונית רגילה, והטעינה דרך הכביש מאפשרת להשתמש בסוללה קטנה יחסית. כלומר, יש פה איזושהי פריצת דרך מאוד מעניינת. היום הסוללות של מכוניות חשמליות ובטח של אוטובוסים ומסעיות הן מאוד מאוד גדולות, נעות מכמה מאות קילוגרמים לרכב פרטי עד לטונות במסעית ובאוטובוס. ובעצם יש פה בעיה כפולה ומכופלת, כי גם הבטריה עצמה שוקלת המון, ואז צריך להוציא הרבה מאוד אנרגיה כדי להזיז את המשקל של הרכב עצמו, וגם הסוללות הן בעיותיות מבחינת חומרי גלם, הפקה, ירידת ערך שלהם, טיפול בהם וכולי. אז פה בעזרת הטעינה מהכביש אפשר להשתמש בעצם ברכב, במקרה הזה משתמשים בחברת טויוטה, שעם החברה הזאת הם גם חתמו במרץ על הסכם פיתוח משותף, שזה עניין מאוד מאוד פורץ דרך, והכוונה שלהם זה לנסוע ברצף במשך 100 שעות.
בוא נדבר על הדבר עצמו, האם אתה מבין באמת איך זה עובד? כי אגב, לגבי חשמול כביש, אני זוכרת ממש מלפני יותר מ-10 שנים, שדיברו על זה שהכבישים עצמם ייצרו חשמל, בלי קשר לרכב חשמלי. היה דיבור על מדענים ישראלים שבעצם הצליחו להפיק חשמל מעצם הנסיעה של רכבים רגילים בכביש. אני לא יודעת מה קרה עם זה, אני רק יודעת שאנחנו כרגע לא מייצרים חשמל למיטב ידיעתי בעצם הנסיעה בכביש.
קודם כל יכול להיות שמדובר בחברה הזאת, כי אלקטריון בעצם הוקמה ב-2013, הקימו את ג'ניקו אנד רפלר, אורן עזר וחנן רומבק, והיא נקראה בהתחלה אלקטריק רוד, ואני חושב שכבר אז עשו, אני יודע שב-2016 עשו כבר ניסוי ברחוב שושנה פרסיץ בצפון תל אביב, על איזשהו כמה מטרים כאלה של הטכנולוגיה הזאת. אני חושב שמה שאת מדברת זה היה פיתוח של טכנולוגיה אחרת, שחשבו שבעזרת הסיבוב של הגלגלים והחיקוך שלהם על הכביש
זה יצר חשמל. בדיוק, שזה מה שאני חשבתי שגם פה מדובר, בעצם על החיכוך וסיבוב הגלגל, שזה מה שייצר חשמל. כבישים חשמליים קראו לזה אז, היה מזמן.
נכון, זה אני לא חושב שזה יתפתח, אבל מה שקורה פה, יש פה בעצם שלושה, יש פה טכנולוגיה שיש לה שלושה מרכיבים בסיסיים. אחד, יש לה תשתית של סלילים שמותמנים מתחת לכביש או לחניון, כי זה לא רק בנסיעה, הם גם טוענים בעמידה. זה חלק מהעניין. בתשתית הלכותית, כמו שטוענים היום סמארטפונים, למשל, שמים אותם על מין משטח כזה וזה בלי חוט, כן? אז התשתית הזאת יש לה, היא יושבת כל כמה מטרים מתחת לכביש עם סלילים, זה קבור מתחת לאדמה, לא רואים את זה. יש יחידות ניהול אנרגיה שמחוברות בצד של הכביש, כל מספר מטרים מסוים, והן עושות בעצם את התקשורת עם הרכבים, הם צריכים בעצם לזהות שהרכב עובר, ושהרכב הספציפי הזה יש לו סוללה, ואז רק להפעיל את זה. אם את תעברי עם הרכב שלך, לא יקרה עם זה שום דבר, כן? את גם לא רוצה שיקרה שום דבר. הם יודעים גם מה מצב הסוללה, הם יודעים לזהות מה מצב הסוללה, והאם לטעון אותה או לא לטעון אותה.
אבל רגע, זה דורש בעצם חפירה בכבישים רבים כדי להטמין את הסלילים האלו?
כן. זה חופה, זה דורש בעצם תשתית מיוחדת בתוך הכביש. זה לא עניין זול. ויש עוד דבר אחד שהוא כמובן מקלט, סוג של מקלט שמותקן בתוך בתחתית של הרכב, והוא מאפשר את העברת האנרגיה מהתשתית של הסלילים לסוללה של הרכב. ואז זה תלוי כמובן בגודל הרכב, איזה סוג ואיזה גודל ומה צריך לעשות את זה.
והאם כל המהלכים האלו שתיארת כאן, כל העבודה, הרכיבים, התמסורת, כל זה, בסופו של דבר יהיה כאן כן חיסכון באנרגיה?
אני חושב שיש פה הרבה חיסכון באנרגיה, אבל בעיקר יש פה רצון שהמערכת הזאת תפעל. הרבה פעמים, זו מערכת מאוד מורכבת בעצם, בכיוון לרכבים חשמליים יש כל מיני אתגרים או בעיות, איך שרוצים לקרוא לזה, ואחד האתגרים זה הפחד שהסוללה תסתיים. אנחנו רגילים, המערכת של רכבי דלק רגיל, כמו שאנחנו מכירים היום, היא פרוסה כבר הרבה מאוד שנים. אז אם את נוסעת עם האוטו, סביר להניח שיש תחנת דלק לא רחוק ממך. אבל לטעון רכב חשמלי לוקח יותר זמן, ואין תחנות טעינה. היו פעם בחברת Better Place, אבל היא נסגרה לפני די הרבה שנים. והרעיון הוא איך בעצם להטעין את הרכבים. עכשיו, בוא נדבר נגיד על רכבים אוטובוסים, או מוניות, או מסעיות, שצריכות לנסוע הרבה מאוד קילומטרים, ואז כל עצירה היא מאוד מאוד בעייתית. אני אתן לך דוגמה, באלקטריון השיקו בתחילת מאי בגרמניה, מסלול של 8 קילומטר, שיש לו חשמול של בסך הכל 400 מטר, עם שני מתקני טעינה סטטיים בהתחלה ובסוף, והמערכת הזאת מפעילה מתחילת מאי, שאטל של אוטובוס שנוסע לתערוכת הפרחים המקומית כל יום מ-8 בבוקר עד 8 בערב, והוא לא טוען, הוא לא עוצר. זאת אומרת, ברור שהוא מחכה לאנשים, הוא טוען בתחנה הסטטית, אבל הוא טוען גם תוך כדי הנסיעה על הכביש.
אז אולי בשלב הראשון זה יהיה פתרון לנסיעות כאלו, נסיעות של שאטלים במסלול שאולי קבוע, נגיד בשדה התעופה או דברים כאלה.
כן, יש להם הסכם עם חברת דן, ובשנים הקרובות יהיו בעצם 200 אוטובוסים, אני חושב שבחניון רידינג, שהם יטענו מהכביש בצורה אלחוטית. כלומר, כל פעם שהאוטובוס יגיע לתחנה, הוא יטען את הסוללה שלו וימשיך לנסוע. וזה בעצם יאפשר את הרציפות של שימוש ברכבים חשמליים, בייחוד רכבים חשמליים גדולים, וגם הורדה של המשקל של הסוללה. הם לא יצטרכו את הסוללה כל כך גדולה, הם יוכלו להשתמש בסוללה יותר קטנה שתטען בצורה רציפה.
כן.
ואז יש לנו פה בעצם מהלך שהוא מאוד מעניין, והוא יכול להוביל את כל החשמול של כלי רכב, הורדת זיהום, ולהוביל אותו לשלב אחד קדימה.
אז נגיד שוב, אלקטריון, חברה ישראלית.
בניסוי עכשיו, מעניין מאוד, והם כבר בכמה מקומות, הדבר הבא, האתגר הבא, הוא התמודדות במכרז על 42 קילומטרים של כביש בשוודיה, שאמור להסתיים, הבנייה שלו אמורה להסתיים ב-2025.
שוודים תמיד שלושה צעדים לפני כולם בכל הדברים האלה.
נכון.
אני מודה לך מאוד.
דעות סביבתית, זה חשוב מאוד.
יאיר אנגל, מעצב ומנכ"ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב מקיים. תודה, חג שמח.
תודה.
פינת השירה של רונה ישראל קולט, מורה לפיתוח קול וחוקרת קוגניציה ווקלית באוניברסיטה העברית. בוקר טוב.
בוקר אור.
מחר חג שבועות, אך אנחנו מציינות מועד אחר לחלוטין.
נכון, באמת יכולנו לחגוג גם יום הולדת לבוב דילן, מזל טוב, וכמובן לשיר שירי שבועות, אבל רציתי לנצל את ההזדמנות של אוכל.
חשבתי רגע שתקושרת בין בוב דילן לחג השבועות, ושערותיי סמרו מהגילוי.
למה? למה? אולי הוא עכשיו נושא טנה בחצר שלו, לך תדעי, אולי הוא עוד אוכל מאכלי גבינה.
תמונה של שמחה לדמיין, תודה.
אני מזמינה אותו לאכול עוגת גבינה אצלי. אבל לוח השנה באמת יש הזדמנות באמת יקרה לחגוג יום הולדת לאחד המלחינים החשובים וללא ספק המקורי והמעמיק יותר של המאה ה-20, ג'רג ליגטי, אני מקווה שאני אומרת את זה נכון, או ג'ורג'י ליגטי, שב-28 במאי הוא נחגוג 100 שנה להולדתו. והוא נולד ברומניה ב-1923 למיעוט ההונגרי, אבל התמורות הפוליטיות והמראות ההיסטוריים סיפחו את העיר שלו להונגריה, והוא נחשב למלחין הונגרי. אבל לפני הפרטים הביוגרפיים, בואי נתחיל ישר עם המוזיקה עצמה.
זו יצירה מקהלה מוקפת ביתושות.
כן, האמת שזה... אז באמת המוזיקה של המחר במובן המופשט יותר של תחושת הבלתי ידוע, באמת איזו תחושה של מרחב אינסופי שאת מאבדת תחושת זמן ועוגן, אבל כיוון שאני פעילה בתחום המוזיקה העכשווית, האמנותית, אני יודעת שיש אותם 50 אנשים שהולכים לקונצרטים, אבל...
אני כמובן מתה על זה, אני הצגתי את...
לא חכי, אני חושבת שהקטע אמור להיות מוכר להרבה אוזניים, כיוון שהמוזיקה הזו הייתה חלק אינטגרלי מהסרט 2001 אודיסאה בחלל, של סטנלי קובריק מ-1968.
אז בואי נחריש וניתן לעוד כמה צלילים להגיע על אוזנינו.
אנחנו עושים ליצירה, אבל צריך להזין לזה כמובן אבל אין מה לעשות, זו פינה של 10 דקות. אז כל סצנה בסרט שמציגה את המונוליט, למי שלא ראה את הסרט, מדובר באמת באבן השחורה הענקית שמייצגת, טוב, יש הרבה הפרשניות, מבחינתי הפרספקטיבה של השנה האחרונה היא מייצגת את האלוהים, שהאדם סוף סוף הצליח ליצור על ידי בינה מלאכותית, הוא יודע הכל ועל כולם, אבל זה הפרק של הקיריה מתוך הרקם של ליגיטי, שולחן ב-1965, והיצירה, כמו ששמענו, היא מסה של סאונד על אנושי, זאת אומרת, זה נשמע כמו שאת אומרת, יתושות, יצור חי, מתפשט ופועם בחלל, שאין לו פנים אנושיות, אבל הוא מורכב מהמון של קולות אנושיים, כאילו חיבר ביחד את הקולות ליצירת איזשהו תדר קמאי. אז השאלה באמת, איך הוא הצליח ליצור מין אסתטיקה חדשה של שימוש בקול האנושי, במסה של צליל חיה, של ענן סאונד.
איך זה נוצר באמת?
באמת, אז קודם כל זה המספרים. אז ברקם מדובר בשתי מקהלות מאוד גדולות, ובמקהלה כידוע החלוקה המסורתית זה לארבעה קולות, סופרן, אלטנור ובאס, וליגיטי חילק כל קטגוריית קול לתת חלוקה של עוד ארבעה קולות, זאת אומרת יש סופרן ראשון, סופרן שני וכן הלאה, ובסי יש גם קול נפרד למצו סופרן, סך הכל 20 תפקידים שונים, שכל אחד שר קו, לא כל כך מלודי, אבל קו עצמאי ונפרד משלו, של חצאי טונים או מנגינה מזדחלת אחרת, ותחושת הפעמה מתערערת, למרות שיש סימן למשקל, כל קול שר מקצב משלו שמערער את תחושת הפעמה, וזה יוצר טקסטורה דחוסה, מה שנקרא מיקרופוליפוניות, כלומר רב קוליות ברמת התקדוק הגבוהה ביותר, כי כל תפקיד ככה נמצא באיזה הפרש פאזה של מהקולות האחרים. והטקסט כאמור מפורק לעברות ויצורים, ובמקום לקבל את המילים, את מקבל, נגיד סנקטיס, קדוש, את מקבלת את המשמעות של המילה במסה של הסאונד והמילים הארוכים והסטטיים.
כן, טוב, דקונסטרוקציה, פירוק, זה באמת מאוד אופייני למאה ה-20 בתחומים רבים, וגם כאן. לאיזה קטע נמשיך כעת?
אז נעבור לעוד קטע שסטנלי קובריק השתמש בסרט, מתוך היצירה לוקס אטרנה, אז בואי נשמע קטע מתוך לוקס אטרנה.
שו, איזה יופי.
זה פנטסטי, פשוט להתמסר ליצירה הזו. כן, yeah. פשוט להתמסר. ומבחינה של למידה זה, כנראה, זה קשה בצורה יוצאת דופן, ואני מניחה שהיו הרבה עם שמיעה אבסולוטית, קשה מאוד לשמור על הטון הנכון, זאת אומרת, ליצור את ההמהום הבראשיתי הזה, את חייבת כתיבה סופר משוכללת, זה לא מקרה וזה לא מאולתר, אבל לא קשה להזין לזה, זה יוצר מין תחושה ממש ארטילאית על זמנית, שאולי אם, אולי זו תחושה של אינסופיות שלווה, אולי באמת
נפלא כמו המוות.
אפוקליפסיה, ממש. אפוקליפסיה מתקרבת. אבל מה שיפה זה שיש כאן את התאום המופלא, זאת אומרת, את נסמכת אחד על השני. אין לאף אדם את הנשימה הארוכה הזו שמאפשרת את המסה הזו. את חייבת, לסמוך על הנשימה אחד של השני, מין מרוץ שליחי מוזיקלי כזה.
כן.
וזה באמת לא מקרי שהמלחיני האבנגרד של אחרי מלחמות העולם יצרו אסתטיקה חדשה, כי מלחמות העולם הבהירו שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, גם מבחינה מוזיקלית, וליגיטי הוא כאמור, הוא בן למשפחה יהודית, הוא שרד את השואה במחנה עבודה, אבל משפחתו נספתה באושוויץ, אבל המוזיקה שלו היא לא תוכניתית, והוא התנגד לכל ניסיון לגייס משמעות חיצונית למוזיקה שלו, ופה האנקדוטה שבעלי
דבר מעניין מאוד כשלעצמו, תפיסה.
כן, היא עצמאית לחלוטין, מה שהוא אומר זה המשמעות היא בטקסטורה, לא במנגינה ולא במקצב ולא בקולות הנפרדים, אלא בטקסטורה עצמה, ובאמת ביצירות האינסטרומנטליות שלו יש אקורדים של 59 צלילים יחד, זאת אומרת זה מין אסתטיקה של גוון ושל טקסטורה, ובשנות ה-70 וה-80 הוא כבר התרחק מהאסתטיקה הזו של שדות הצליל הנצחיים, והוא הושפע ממקצבים אפריקאים ושירי עם.
אז בואו ננסה להספיק ולו עוד קטע אחד בפינה הזו.
כן, אוקיי, אז אולי נספיק בכל זאת שניים. זה מהאופרה היחידה שהוא כתב, דאנס מקאבר. בואו נשמע קטע מזה.
One more thing, bear in mind, silence is golden.
אז אולי נספיק, אז ברברה ואני שמענו את ברברה הניגן.
גם כאן שמענו פירוק של הברות, נכון?
לחלוטין, כן, אבל מה שמייחד את זה זה הווירטואוזיות, אבל זה גם ההומור. זה לא, יש לו המון הומור. אז אם באמת נוכל לסיים עם יצירה שהיא אחת האחרונות שהוא כתב בשנות ה-2000, זה שוב אסתטיקה צלילית אחרת. אז שוב זה האינטימיות של המלודיה וההרמוניה. נשמע את שיפל, דופל, נדיה, גדיבל, כלי נשיפה, טופים וכינורות. וזה מחזור של המשורר שנדור ורף למצו סופרן, אנסמבל כלי נקישה וכלי נשיפה עם השרקיות, ונסיים עם השיר השני, טנס דל.
נהדר, ליגיטי, רונה ישראל קולעת, אנחנו אסירי תודה לך, חג שמח, להתראות.
מה זה טוב.
עד כאן השעה הראשונה שלנו, שלושה שיודעים. בשעה השנייה נביא לכם שוב את השיחה הארוכה והמעניינת שערכנו כאן עם הפרופסור תום שיינברג על קבלת החלטות. אתם מוזמנים להישאר איתנו. עורכת אותנו, אלכס לויקר, על ההפקה, טל ניסן ועומרי קפלן, על הביצוע הטכני דימה קרנצוב. אני שרון קנטור, ממתינה לכם גם בשעה הבאה.